הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
הזרוע הצבאית של חמאס נהרג באירוע ושמונה נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות. כתבנו שלמה ריזן מציין כי החודש קרסה מנהרה נוספת, בה נהרגו שבעה מחבלים. קודם לכן דיווחו הפלסטינים כי כלי הנדסה של צה"ל החלו בפעילות בגבול רצועת עזה מול חאן יונס בכדי לגלות חפירות של מנהרות באזור. ראש אגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, האלוף במילואים עמוס גלעד, אומר הערב כי אסור להירדם בשמירה על צפון הארץ.
צפון הוא שקט כתוצאה מהרתעה ומיכולות מודיעיניות מבצעיות, אבל ההרתעה הזאת לא צריכה להרדים אותנו, כי מבחינת יכולות הם מנסים לבנות ליום שבו הם החליטו שהם יתקפו וההרתעה לא פועלת. ולכן זה מחייב תשומות, קרי רנות ותשומת לב ביטחונית והשקעות ביטחוניות עצומות.
השופט בדימוס אמנון סטרשנוב מתייחס להודעתו היום של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט בבית המשפט בירושלים.
העובדה שהוא הודה, אני לא הייתי מתלהב ממנה כל כך. קודם כל, למיטב ידיעתי, או כפי ששמעתי, עורך הדין הוא שהודה בשמו, דבר שהוא די מקובל בכל מקרה. אבל העמדה או הטענה של הפרקליטות, של המדינה, שהם עשו איתו את ההסכם בגלל שהוא לקח אחריות, משנה לי הרבה, כי הוא בזמנו גם לקח אחריות על כל מיני דברים אחרים והכחיש אותם, כולל המעטפות בפרשת טלנסקי, שבית המשפט מצא שהוא קיבל מעטפות כסף, והוא יצא לתקשורת ואמר שהוא מעולם לא קיבל.
סערת המחוז החרדי במשרד החינוך. מזכיר מועצת גדולי התורה הרב אברהם מובינשטיין אומר כי המפקחים הם לא משלנו.
זה כאלה שלא הלכו לרוח החלטות של מועצות גדולי התורה, שאנחנו לומדים במקומות שלנו, והתוארים שלנו לא יהיו תוארים אקדמיים, ולוקחים מפקחים בתנאי סף. הבנות שלי, וכנראה גם הבנות שלך, לא יכולות להיות מפקחות במשרד החינוך, אז אתה מבין איזה מפקחים ומפקחות. הנושא הזה עדיין לא תוקן, אנחנו לא יודעים למה, והיום היה עצרת תפילה, זה יעזור, התפילות האלה והזרקה הזאת יעזרו לחברי כנסת להביא את הצעקה ולפתור את הבעיה.
הדברים נאמרו לבצלאל כאן במהדורה המרכזית. מהסכם ניגוד העניינים עליו חתם היועץ המשפטי לממשלה הנכנס, אביחי מנדלבליט, עולה כי לא נאסר על מנדלבליט לעסוק בענייניו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. במפעל במגדל העמק נהרג פועל לאחר שחבית נפלה עליו במהלך עבודה, ובקריית עתה נפטרה ילדה בת 8 ששאפה גז הליום מבלון. את הידיעות ריכז כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ'. הפרופסור בוריס פורטנוב, שצוות מחקר בראשותו קשר בין תחלואת ילדים באזור חיפה לזיהום האוויר, אומר כי במספר שכונות ישנה נקודות חמות כלשונו, ואין שיעורי התחלואה בסרטן גבוהים מהממוצע. שר הבריאות יעקב ליצמן אמר הערב בדיון בחיפה כי הוא מכבד את הדוח, אבל צריך לחכות למסקנותיו. אם חלילה וחס יתברר שהנתונים מצביעים על בעיה, ננקוט בצעדים חזקים, דברי השר. ההתקרבות בין איראן למערב עם החתימה על הסכם הגרעין נמשכת. לזירן הוהני אומר כי טהרן לא תתנגד שאזרחיה יקיימו קשרי מסחר עם חברות אמריקניות. סיגמר גבריאל, סגנה של קנצלרית גרמניה מרקל, הודיע לחברי מפלגתו כי יצומצם מספרם של המאגרים המוסלמים הנכנסים לגרמניה. במכתב שפרסם כתב גבריאל, במשבר הפליטים הוא מבחן איתנות של האומה הגרמנית. מוסקבה אסרה על 5 דיפלומטים האמריקנים להיכנס לשטחה בתגובה לעיצומים שהטילה ארצות הברית על 5 בכירים בממשל הרוסי. ארצות הברית הגדיל ב-50% את ההשקעה הכספית במלחמתה בדאש, ובהודעה של הפנטגון נאמר כי כ$3.5 מיליארד יושקעו בהשגת הכוחות הרוסיים מסוריה. התחזית מחר ובחמישי התחממות, בשישי ירידה בטמפרטורות, ובשבת בלילה גשם מקומי. ועד כאן חדשות כל חי.
לשידורי קול חי ניתן להאזין גם באתר קול חי 93fm.co.il.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי תמיד איתי. בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, בית מדרש לאקטואליה, יום שלישי בשבוע, כמדי שבוע, ואנחנו בתוכנית כאן עם הצוות שלנו, דוד קליגר, סגי פרלמוטר ורועי קנטן. לילה טוב, הרב נגר של...
לילה טוב, הרב טוב.
אז אנחנו השבוע נעסוק בכמה עניינים, ואין כמו לקבל את המשוב של המאזינים, גם בזמן השידור, אז נשמח לקבל את זה, ואנחנו נעסוק היום בכמה וכמה דברים. הראשון שבהם, אני דווקא רציתי להשאיר אותו להמשך, אבל אי אפשר, אני חושב, אני עושה מספיק חשוב כדי שנדבר עליו, וזו רחבת הכותל המערבי. ואנחנו מדברים על המתווה שאושר השבוע בממשלה, למגינת ליבם של רבים וטובים בציבור שלנו, ובכלל בעולם היהודי, שנותנים פיסת שטח לרפורמים, לקונסרבטיבים, רחבה משותפת, רחבה, איך הם קוראים לזה? לא אורתודוקסית. לא הייתי כזה אפילו רחבת תפילה, כי תפילה זה לא בדיוק מה שקורה שם.
תשמע, זה הכל קשקוש אחד גדול. כי למעשה, הסיבה שהכותל המערבי הוא הכותל המערבי, זה בגלל שבמשך כל הדורות לא זזה שכינה מהכותל המערבי, ועיניים וליבם של ישראל נשואים לשם. הכוונה בדיוק לאותה רחבת הכותל, שלפני מלחמת ששת הימים, או ליתר דיוק, עד מלחמת השחרור, הייתה חלק מרחבת הכותל של היום, חלק קטן, והיא הורחבה ימינה ושמאלה, ובמשך שנים מאז מלחמת ששת הימים ועד היום, היא חזרה להיות לתל תלפיות מכל העולם כולו, באים יהודים לשם ושופכים את ליבם. הסיבה שבגללה כל אותם מחרחרי ריב, קוראים לזה רפורמים, אבל זה לא רק רפורמים, זה דבר מאוד מעניין, שחברו יחד כל מיני כוחות של אנשים לא ברורים, כולל כאלה שמגדירים את עצמם כאורתודוקסים, אורתודוקסיות, כולל כל אלה שפשוט...
עוד נגיע לעניין הזה.
לא יודע לאן הם שייכים. וניסו לעשות פרובוקציות. המטרה שלהם הייתה לעשות פרובוקציות. עכשיו, בזה שמסיטים אותם למקום שמעולם לא התפללו בו, וממילא הוא לא הכותל המערבי. הרי הכותל המערבי זה לא בגלל שהוא נמצא בצד מערב. אפשר לתת להם את חוף הים בתל אביב, זה עוד יותר מערבי. אפשר לתת להם משהו בלוס אנג'לס, זה הכי מערבי. הכותל המערבי הוא לא בגלל שהוא כותל, הוא לא בגלל שהוא מערבי, אלא בגלל שהוא המקום שבו התפללו. חזרנו למקום שבו התפללו אבותינו.
והם מה הם רוצים להטריס? הם רוצים לחלל את המקום? זה מה שהם רוצים?
זה מה שהם רצו. והמקום שנתנו להם עכשיו, או שנתנו להם בפעם הקודמת, זה מקום שלא התפללו בו מעולם. וממילא, אין לזה שום משמעות. הרי אף אחד לא יגיד להם לא לעשות כל מיני תקסים כאלה או אחרים בכיכר צהל, או מול בית ראש הממשלה, או במג'דל שמס. כל מה שהם רצו זה להראות שגם הם שייכים לעניינים יהודיים שמדורי דורות, וגם צורת הטקס שלהם הופכת להיות ללגיטימית, ואת זה הם לא קיבלו.
אבל יש לי בעיה אחרת עם כל מה שקרה כאן השבוע. אני רוצה להיכנס יותר מדי לעניינים, כי אומרים שגדולי ישראל כמובן נתנו לא את הסכמתם, אבל היה פה חשש שבגץ יתערב ויכפה על הציבור האורתודוקסי דברים שאנחנו לא רוצים לקבל, והיה צריך להגיע לאיזשהי סוג של פשרה, להתנגד לעניין הזה, אבל לתת לזה לזרום. כלומר, נתנו כאן, אני אומר את זה בצורה מאוד זהירה, נתנו כאן הכרה ברפורמים, מכירים בדרישות שלהם, גם אם יתנו להם פיסת קרקע בחוף הים כדי לקיים את התקסים שלהם. עצם ההכרה בהם אמורה להפריע לנו, ואנחנו חונכנו שצריך להיאבק בהם.
צריך להבין דבר אחד, אנחנו לא צריכים להיאבק בהם, אנחנו צריכים להתעלם מהם. וההכרה שהם קיבלו אין לה שום משמעות. ולמה? כי כולם יודעים וכולם מדברים וכולם מבינים שזאת... איך כתוב? אלמלא נגדו עליך חנניה מישאל ועזריה היו עובדים לצלם. אם היו מייסרים אותם, הם היו עובדים לצלם. איזה משמעות הייתה לזה? איזה משמעות יש לעבודה לצלם שכולם יודעים שנעשית תוך כדי שדשים את בשרם במסרקות של ברזל? הוא עדין גם פה. בזה שיודעים שלא מדינת ישראל עם כוחה של מדינת ישראל מתוך הכרה הכירה, אלא בגלל איום הבדץ, הבדץ מחלה את עצמו במקרה הזה. לאיום הבדץ יש משמעות רק במקום שהנדרש הוא, או מה שהוא כופה, זה התוצאה המעשית. במקום שבו מה שנדרש זה לא התוצאה המעשית, אלא הדקלרטיבית, והדקלרציה צריכה לצאת לפי אלה שהם מחפשים אותה, מהמוסדות הרשמיים המוסמכים לכך. קרי, הפרלמנט הישראלי או הממשלה הישראלית. ומכיוון שהמוסדות המוסמכים לכך לא נותנים את אותה הצהרה שהיא כביכול הכרה, אלא בגלל איום גוף טוטליטרי שלא מייצג כלום, ששנים שנים שנים כבר אומרים עליו שחבריו נבחרים מתוך אליטה מסוימת, שלדעתם היא אליטה, והם לא מייצגים כלום, ממילא זה שהם מפעילים את הבגץ, והבגץ כופה, זה מוציא את כל המשמעות. ולכן, כמה שהבגץ יפעיל יותר כוח, הרפורמים, השמחה שלהם תהיה שמחת עניים, זה בדיוק אותו דבר כמו שברוסיה של סטלין, אחד מדרכי התגובה של האסירים בגולג, להביע את דעתם נגד סטלין, זה לרקוד ולצעוק יחי סטלין, יחי סטלין. כשכולם יודעים שהם עושים את זה רק בגלל שאם הם לא יעשו את זה, אז הם יאנשו. עכשיו, מי שנהנה מזה שאומרים לו יחי בצורה כזאת, אז הוא זקוק לאיזושהי בחינה מחודשת לגבי צלילות דעתו. ולכן, אם הרפורמים שהם מחפשים הכרה, והרי אנחנו פה בתוכנית הזאת הסברנו את זה כמה וכמה פעמים, שכל העניין שלהם זה ההכרה. אבל אם את ההכרה הם מקבלים בגלל איום הבדץ, איום הבגץ, אין לזה שום טעם ושום ריח ושום משמעות.
ולא נכשלנו בשום דבר, לא בהסברה ולא
אנחנו ב... אנחנו נכשלים כל הזמן. ודאי שנכשלנו. אנחנו נכשלנו בזה שיש רפורמים. נכשלנו בזה שיש קונזרבטיבים.
למה, איך נכשלנו?
משום שאנחנו צריכים לקיים מצוות ואהבת את השם אלוקיך, שישמעו רחוקים ויבואו, ושיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, ושאנחנו ניתן דוגמה אישית, ושכולם יראו את ההבדל בין תחלת לקלה אילן. ואם לא כולם רואים את ההבדל בין תחלת לקלה אילן, ואנחנו לא מסוגלים להגיד בשלי השער הזה, אז לא יהיה לנו דג. מי שלא מסוגל להגיד בשלי השער הזה, כשהוא יצטרך דג, לא יהיה לו דג, כמו שהיה ליונה.
זהו, פשוט מאוד. איך עושים את זה, איך פותרים את העניין הזה? התחושה שבכל זאת הפסדנו במערכה, בקרב, מולם, זו התחושה, אני בטוח שישמעו את הדברים האלה, אותם אנשים, רפורמים קונסרבטיביים, הנה החרדים לא מרוצים מההסדר, והנה הם מתוסכלים מזה שניצחנו אותם, כאילו שהם ניצחו אותנו.
אתה יודע מה, שיחשבו.
שיחשבו.
מה שהם יחשבו. השערה עוברת, יש למשפט הזה עוד התחלה שאני לא אגיד.
כן, כן. השבוע הייתי באיזשהו כנס רבנים בצפון, פגשתי שם את אחד מרבני הערים הגדולות בישראל, ואמרתי לו, זה היה ביום שני בבוקר, אמרתי לו, תשמע, התקבלה החלטה על הכותל המערבי, אני רואה את הרב רגוע, אתה לא מזועזע מההחלטה הזו? אז הוא אמר לי, תשמע, הייתה להם רחבה עד לא מכבר שקראו לה, איך הם קראו לזה? רחבת עזרת ישראל נדמה לי, בחלק הדרומי, ולא הייתה שם נפש חיה. כן, ולא הייתה שם נפש חיה.
זה בדיוק אותו מקום.
אוקיי, ולא הייתה נפש חיה, אתה חושב שעכשיו תהיה נפש חיה? ואם כבר משהו מטריד אותי, הוא אמר לי, זה ריבוי חילולי השבת בפרסיה של מדינת ישראל. עוד חנות שנפתחת, ועוד חנות שנפתחת, זה יותר מטריד אותי, ככה הוא טען.
שני דברים אני אומר על זה, קודם כל הוא צודק. ואני תמיד אומר את זה בהרחבה, כל פעם כשמדברים על פלוני או אלמוני מהפוליטיקאים או אחרים שנתפס בשחיתות, מה שנקרא בסלנג הישראלי הוולגרי, בענייני כספים או אחרים, אז אני תמיד אומר לעצמי, תדע לך, אל תשכח, שאם כל הדברים האלה, גם אם כל הדברים האלה אכן היו, והם לא יפים, והם ראויים לכל גינוי, וגם לענישת האשמים, אחרי הכל חילול שבת אחד הוא הרבה יותר חמור. וכל אלה גם מחללים שבת, ועל זה אין פוצה פה ומצפצף. וגם אנחנו שומעים את עצמנו צועקים שחיתות, 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 וכבר מזמן שכחנו למחות כנגד, למחות, עזוב למחות, מזמן שכחנו להרגיש את הכאב של חילולי השבת, ודברים חמורים נוספים שנעשים תחת כל עץ רענן. זה לגבי הדבר הזה.
אוקיי.
לגבי הנושא של כן יבואו, לא יבואו, יהי להם אשר להם, אנחנו נמשיך בשלנו, והאמת תורה דרכה, אין, בפרספקטיבה היסטורית, כל הקבוצות הללו בסך הכל נעלמות והולכות, ומי כמוך יודע זה, הרי אתה ביקרת בארצות הברית, וכתבת על כך שהמערכות הללו מתרסקות שם.
נכון. כן, לא, אנחנו אלה שניתן להם פה את הכוח ואת הלגיטימציה, והם באמת, באמת, אחרי הכל, הם לא שווים במספרים יותר מדי, הם הרבה רוח והרבה צלצולים, הם מצליחים לחדור למערכות, זה כן, הם מצליחים לחדור למערכות השלטון והמשפט, כך זה נראה לפחות. יש עוד משהו שאני רוצה לדבר על הרפורמים, שאלה קצת רגישה ששאלה קיבלנו ממאזינים השבוע, אבל אני רוצה שנעשה קודם כל הפסקה קצרה לפרסמות, ומיד ניגע בנקודה הזו.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל. בשבת הקרובה, פרשת משפטים, בעזרת השם, זה יקרה. מאזיני כל חיים מתכנסים לשבת שכולה עונג וחוויה במלון רמד הירושלים, עם הפייטנים משה חבושה ואליהו אוזן, ובהשתתפות הגאון הרב אברהם יוסף וצוות כל חי, הרב משה בן לולו, אלעד כהן ויהודה שוקרון. הרצאות לנשים עם הרבנית שרה יוסף. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו למספר החדש, 02-65-999-50, 02 2-65-999-50. ביום חמישי ישיב הגאון הרב פנחס וינד, מחבר הספר ריבית הלכה למעשה, לשאלות המאזינים בהלכות ריבית הנוגעות לחיי היום יום של כולנו. כשרות הממון, יום חמישי 11 בלילה, כאן בכל חי. מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב-תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תענו מצוות מקצועי ומנוסה ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244. בחסות הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ.
מי פנוי במרכז העיר, עבור?
אספתי את הגברת ספשייל להר הצופים, עבור.
תן לה שירות פרסט קלאס ושיהיה בשעה טובה.
מגיעה ללדת בהדסה הר הצופים? גם המונית מהבית לחדר הלידה? עלינו, הדסה הר הצופים, הלידה הכי אישית שיש. כוכבית 2677.
מזל טוב!
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
הכשרת דולות ותומכות לידה לומדים במרכז ינר, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינר, ללמוד, להוביל, להשפיע.
02-6321-600.
סדרת הפרדס של פריגת בחשרות הרב לנדה שליטה מתחדשת עם טעמי הדרים עסיסיים, תפוז מנדרינה ואשקולית פומלית. תתאמו, תתחדשו, תהנו. פריגת, בטבע שלנו.
מכיר את אברהם גרין? הוא מהשכונה, מתפלל איתי כל בוקר. אתמול הוא הציל חיים.
בוא להיות נאמן חיים במד"א ותציל גם אתה את מי שקרוב אליך. בימים אלה מקים מגן דוד אדום מערך של עשרות אלפי נאמני חיים. רופאים, אחיות, פרמדיקים, חופשים ומגישי עזרה ראשונה. הצטרפו עכשיו ותקבלו התראה לסמארטפון המוגן בעת הצורך לסיוע רפואי בסביבתכם ותוכלו להציל חיים. חפשו נאמן חיים בגוגל או פנו למוקד בטלפון כוכבית 6210.
הילולת פועל הישועות המקובל רבי ניסים פרץ, זכותו תגן עלינו. תתקיים במוצאי השבת כ"ז בשבט 6 בפברואר בגלריה לאירועים המוזיאון חולון. במעמד רבנים, אישי ציבור וגדולי הזמר המזרחי. סעודת הילולה כיד המלך. לפרטים 03-577-9500, 03-577-9500.
זכר צדיק לברכה.
כולנו חכמים, כולנו צדיקים וכולנו מחפשים השקעה סולידית ובטוחה. בדיוק השבוע סיפור לי על אחת כזו. תקשיבו, שכונת העתיד של חולון יוצאת בקרוב לדרך ונותרו יחידות קרקע אחרונות. ממליץ לכם להתקשר לחברת מלכה השקעות, כוכבית 5751.
109, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
ההרשמה לשבת הקרובה, פרשת משפטים עם מאזיני כל חי במלון רמדה, בעיצומה. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו למספר החדש, 026599950. עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
אגב, לפני שזה מתחיל...
כן.
תוך כדי שדיברנו, עלה בדעתי להגיד משהו שכחתי, ובהפסקה נזכרתי.
אוקיי.
אמרת בשמות הוריו, דברים נכוחים, שאף אחד לא יגיע ממילא לרחבה הזאת. כי לא זה אנשים מחפשים.
אפילו הסקרנים לא יבואו.
כן, הסקרנים לא יבואו בדיוק. יש לי איזה הוכחה. אנשים מחפשים דברים אותנטיים. היה לי תלמיד, יהודי ירושלמי במאה שערים, מקור אמריקאי מוויליאמסבורג. העברית שבפיו היא... במבטא אמריקאי ולא מן המשובחות, ושפתיים שלו זה יידיש אנגלית של ויליאמסבורג. הוא יהודי חסידי מאוד מאוד מכובד, איש גבוה, הולך עם בגדים של אייניקל, של אדמור, וזקן שחור, אולי היום כבר ילבין הזקן, עיניים שחורות יוקדות, נראה יהודי מהמקורות של פעם, וחשקה נפשו, דווקא נפשו בנושאים של דת ומדינה. דיברנו הרבה מאוד על הדברים הללו, והוא לקח קלטות ולקח הרצאות ולקח ספרים וחומרים והתייעץ, והתחיל לתת הרצאות לחיילים שבאים לירושלים ומביאים אותם לתחקירים בנושאים הללו. יום אחד בבית ספר לקציני צהל בהר גילו הזמינו אותי ואותו, וכל אחד קיבל חדר, והחיילים התבקשו להיכנס לאן שהם בוחרים. על אותו נושא. ההשקפה החרדית על הנושאים האקטואליים האלה. רוב הקבוצה, קצינים, זה היה קצינים או חיילים, לא זוכר מה זה היה, זה היה לפני הרבה זמן, רוב הקבוצה נכנסה אליו. הם לא ידעו שהוא למעשה תלמיד שלי. ומיעוטם, כמה אנשים שראו שאני ניצב שם ונראה להם, הם לא ידעו שבכל אדם מתקנה חוץ מבבנו ובתלמידו. והם חשבו שאני מרגיש לא טוב מזה שכולם נכנסים לקולגה שלי ולא אליי, אז כמה נכנסו אליי. שאלו את כל ההמונים שנכנסו אליו, למה אתם בחרתם בו? התשובה הייתה אופיינית, ואנחנו צריכים לזכור את זה. הם אמרו, הוא... נראה יותר אותנטי. בשביל מה הם צריכים לשמוע השקפה חרדית מאדם שנראה מגולח כמו עורך דין, כשהם יכולים לשמוע השקפה חרדית מאדם שנראה חרדי אותנטי כמו שצריך?
זה בהשוואה, זה ביחס לרפורמים, אתה אומר.
בדיוק. אנשים לא מחפשים אותם, אנשים מחפשים משהו אותנטי.
אז יש לי שאלה רגישה.
כן.
הם גם חושבים את זה ביחס לקהלים דתיים לא חרדים?
לא דווקא, אני כעת, כשאני מדבר על נושא של רפורמים ולא רפורמים, אני כבר לא מדבר על הצורה החיצונית, אני מדבר על המהות. ברגע, אנשים שבאים לירושלים מחפשים...
כי פעם, אני אגיד לך, פעם הייתה לי שיחה עם איזשהו איש תקשורת, היום איש אקדמיה, ודיברנו על חוזרים בתשובה, על כל העניין הזה, על יידישקייט בכלל, לא מעט שיחות, ויום אחד אומר לי, תשמע, יום אחד אני אחזור בתשובה, לצערי זאת לא קרה היום, עד היום, אבל אם יום אחד אני אחזור בתשובה, אני אהיה חרדי. אמרתי לו, למה? ציונות הדתית, משהו כזה באמצע, רציתי לאתגר אותו. אומר, לא, אני רוצה את המקור, את האותנטי, למה ללכת למשהו שהוא לא אותנטי? בלי קשר לרפורמה.
זה נכון, נכון, אבל כשאני מדבר על הציבור הישראלי הרחב ביחס לכותל כזה או כותל אחר, אז אני מדבר על מסגרת רחבה, על אותנטיות ברמה יותר כוללנית, והיא, אנשים רוצים תפילה כמו שהייתה פעם. את זה הם יכולים לקבל בבית כנסת בישועות יעקב ומאה שערים, את זה הם יכולים לקבל בבית מדרש הגדול של בלז, ואת זה הם יכולים לקבל גם בבית הכנסת הגדול בישיבת קרם דיאבנה ובישיבת שעלבים או בבית אל. בכל המקומות הללו הם יקבלו תפילה כמו פעם, על זה אני מדבר עכשיו. בלי החלוקה של, למרות שבדוגמה שאני הבאתי, מדובר באדם שלבושו חסידי לגמרי, וחרדי במובן הכי שחור של המושג, שחור אני מתכוון לצבע, לא למשל. כך, אבל כשאני מדבר על הכותל המערבי, הרי בוא תראה, יש תופעה של, אני אספר לך סיפור, יש תופעה של אנשים שבאים לסיורי סליחות. לאן הם הולכים? הם הולכים לסיורי סליחות בבתי הכנסת הספרדים, כמו פעם, בתי הכנסת האשכנזים, כמו פעם.
האותנטיים, האותנטיים.
באים לשבת, הולכים לשירת הבקשות, מחפשים משהו שהוא כמו שהיה תמיד. פנו אליי מעיתון בשבע. הם עושים כנס ירושלים. אני לא זוכר אם סיפרתי את זה בתוכנית כבר. אם לא, אני אספר, ואם כן, אני אספר עוד פעם. פנו אליי, הם עושים כנס ירושלים, כנס מאוד מכובד, משתתפים בו כל מיני רבנים והוגי דעות, ואנשי אקדמיה, ואנשי צבא. והם עושים מושב על השאלה, האם אנחנו, אנשים דתיים, צריכים לתמוך או להתנגד לתופעה של לימוד תורה מזווית חיי החילונית, כמו גם תיקוני ליל שבועות שעושים, ומביאים כל מיני מרצים חילוניים על המקרא וכן הלאה.
סיפרתי
זה כבר. בכל אופן, אני נתקפתי בזעם עצום, ואני כתבתי להם אולי בחריפות שאינן, לא מתאים, לא
אופיינים
שם. אלה שפנו אליי לא ראויים לחריפות הזאת, כי הם אנשים נחמדים וטובים וכוונתם טובה. לא עליהם התכוונתי בחריפות, התכוונתי לרעיון. שכתבת להם נקעה נפשי מלשבת עם אנשים שמדברים על תנך בלי להכיר בזה שתורה משמיים. כביכול הם גם כן אחד מהפנים של 70 פנים לתורה, למרות שהם בקושי עקב. ודאי לא פנים. ואמרתי, אם יזמינו אותי לדבר על פיזיקה אטומית ועל עצות איך לנהל קרב אווירי ב-F-16 מזווית ראייתי האמרצית והבורה בנושאים אלה, אז אני מוכן שגם אחרים ידברו על התורה ולא תהיה כהנת כפונדקית. אנשים מבינים את זה. אנשים כשרוצים רב, הם רוצים רב שנראה כמו רב, שמדבר כמו רב ושמתנהג כמו רב. וכשמדברו על תורה, הם רוצים תורה רק בגלל שהם רוצים קשר למה שהיה, ולא לכל מיני דברים חדשניים שלא שיערו מאבותינו אבות אבותינו. דברים חדשניים יש למקומות אחרים יותר יפה.
טוב, עכשיו אני אגיע לשאלה. אני אקריא אותה, למרות שאני לא מסכים עם הנוסח של השאלה, ואני בטוח שתבקש לתקן את הנוסח, אבל בואו נקריא אותה כפי שנשלחה לנו על ידי אחד המאזינים. ברצוני לשאול, כך נכתב בשאלה, מה ההבדל בין חלק מהרבנים מהציונות הדתית לבין רבנים, אני הייתי מוסיף פה רבאים רפורמים. אני שומע דעות של רבנים שנקראים אורתודוקסים, והוא מזכיר בסוגריים לדוגמה קבוצה שנקראת רבני בית הלל בכל מיני נושאים, ואני לא מצליח להבין את ההבדל ביניהם לבין הרפורמים. לדוגמה, נושא שהיה השבוע בעניין הכותל, אחד הרבנים אמר שצריך לתת לקבוצה הזו, שמוגדרת נשות הכותל, שעה בשבוע להתפלל בכותל, ועוד כל מיני דעות שתמיד הדעה תהיה לשנות את ההלכה, להסביר שההלכה היום היא לא מה שהייתה פעם. ולפי דעות ששמעתי גם מרבאים רפורמים, אני לא מבין באמת ובתמים מה ההבדל. אולי יש הבדל אחד, הוא כותב, שבבתי הכנסת האורתודוקסיים של הרבנים הנעל עדיין נשאר, לא על התורה. אני אוסיף בסוגריים, יש נשים שכבר, יש בתי כנסת שנשים כן משתתפות בעניינים האלה של העלייה לתורה, בלי להיכנס לפרטים, יש כאלה בתי כנסת שמוגדרים אורתודוקסים. אז השאלה הזו, אני בטוח שתרצה להגיד, זו לא השאלה.
תראה, את השאלה אנחנו נחלק לשניים, אבל לפני כן, אני רוצה שפעם אחת ולתמיד, לא נשפוך את התינוק עם המים ולא נעשה עוול לקבוצה גדולה של רבנים דתיים לאומיים שההלכה הצרופה, כולל גם חומרות רבות, היא נר לרגליהם.
ומה ההבדל בינם לבין חרדים? הוא רק בהשקפה?
ההבדל בינם לבין חרדים הוא בשאלה ביחס למדינת ישראל.
לא בהלכה.
ולא ביחס למקורות ההלכה. והם כועסים ובצדק.
לא לחינם, הם מוגדרים אולי חרדים לאומיים, צד אחד.
נכון.
אוקיי.
הם כועסים ובצדק כל אימת ששמים אותם בסיר אחד עם אלה שהם הראשונים שמתנגדים להם, כל אלה שמן הסוג שצוין קודם. ולכן אנחנו...
אגב, השואל הגדיר מפורש, הוא אמר לדוגמה בית הלל.
אני לא מכיר את ההלל הזה.
אוקיי.
בכל אופן, מה שאני...
בית הלל, לא הלל.
אני לא יודע מי זה. אני מציע, במקום להיכנס להגדרות סופרלטיביות, נדבר על המהות, על הדברים עצמם. על מי שבהגדרה הזאת, עליהם אנחנו מדברים.
אוקיי.
עכשיו צריך לדעת דבר אחד, הוויכוח האמיתי, מהותי, עם התנועות האלה, רפורמים קונסרבטיביים, זה לשאלת תורה משמיים, ותורה שבעל פה משמיים. זאת השאלה האמיתית. האם יהדות זה, האם אנחנו משומרים את היהדות בגלל שהקדוש הוא מצווה אותנו היום, או בגלל איזה נוסטלגיה לעבר, פולקלור והריטייג' וכדומה. אבל, הרבנים האלה שעליהם מתכוון השואל, מן הסתם כן מאמינים בתורה משמיים. וממילא מבחינה זאת הם ודאי לא רפורמים וקונסרבטיביים. וזה מה שהם טוענים. אנחנו נמצא תמיד את הציטוט המתאים, שעל פי זה אנחנו הולכים שזה יהיה מותר מבחינה זו או אחרת לפי דעתנו. ההלכתית הקובעת לפי דעתנו, כך הם יגידו. ובוויכוח העיקרי הם מאוד 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 ידגישו שהם מאמינים בתורה משמיים, גם בתורה שבעל פה משמיים. ממילא הם לא כלולים ברפורמים וקונסרבטיביים, זה ברור. אבל, פה נמצא אבל הגדול. הם מנותקים מהאוריינטציה ההיסטורית. יהדות בנויה בצורה כזאת כמו החומות שבנויות סביב הכפרים ההולנדים הנמצאים סמוך לים במישור נמוך יותר מפני הים. החומות הללו, ברגע שיש בהם חור קטן קטן קטן, בלילה מתחיל זרזיף של מים לחדור, ובבוקר כבר החומה נפלה והכפר מוצף במים כשכל יושביו טבועים בתוכם. כך בנויה היהדות. כשהגמרא אומרת ככה, איך קרה הדבר ש-70 שנה של גלות בבל הולידו המוני נישואי תערובת? הרי כתוב בספר עזרא שהם חזרו לארץ ישראל. אמנם מי שחזר לארץ ישראל לא היו המעולים, כמו שכתוב במשנה במסכת קידושין בפרק האחרון, 10 יוחסין עלו לבבל, השטוקים כל מיני מה שכתוב שם. כלומר, המעולים נשארו בבבל ובמקומות אחרים, אבל גם זה שאלה, איך קרה הדבר שזאת הייתה תופעה ב-70 שנה? אומרת הגמרא, עוד לא היו אותם אנשי כנסת הגדולה שעליהם נאמר, ועשו סייג לתורה. הסייגים הללו שעושים לתורה, הם מה שמקיימים את התורה מדורי דורות. גם את האמונה בתורה משמיים, וגם האמונה בתורה משמיים הולכת וננגסת כשהסייגים הללו לא מתייחסים עליהם. ולכן, יש פה איזושהי תמימות או התממות או התנתקות מן ההיסטוריה, כשבאים ואומרים, אנחנו רק נשנה בדברים כאלה ונלך על החבל הדק ועל גבול ההלכה. וזאת כדי למצוא חן בעיני אחרים. וזאת בגלל שהזמן השתנה. כי היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה אחרת. משה מנדלסון, שהיה איזה יהודי אחד שהתכתב איתי ומאוד מאוד לא יכול היה להבין למה אנחנו מתייחסים אליו כפי שאנחנו מתייחסים אליו. הרי הוא היה תלמיד חכם, הוא היה פילוסוף גדול, הוא היה איש מוכשר. הוא
מהבודדים שזכה לכינוי, מהכינויים הכי חריפים שיכולים להיות כלפי מתבולל, כלפי המשכילים, אני חושב.
כן. אך, אתה מסופר, כותב עליו, הרשם משה מדסו, בספרי הרשם משה מדסו, אל תשלחו יד. בספרי הרמד, אל תשלחו יד. הרמד, לפי רוב, כל הדעות, זה הרשם משה מדסו. והוא עצמו היה יהודי שמר מצוות. 4 מילדיו התנצרו, ומתוך 6 ילדים, זה רוב הרבה יותר מרשים מהרוב שקלינטון קיבלה בבחירות המקדימות הלילה.
הלילה זה דווקא היה המפלגה השנייה. לא משנה.
לא משנה, קלינטון גם כן ניצחה ברוב של 0.4%, ככה.
אוקיי, נכון.
והוא הפסיד ברוב של 2/3, כן, 4 מילדיו מתוך 6 התנצרו, וביום המאה לפטירתו עשו כינוס של כל צאצאיו, והגיעו 100 אנשים. 97 מהם כבר היו נוצרים. ו3 עוד לא התנצרו, אבל כבר קבעו זמן לעשות את זה עוד מעט.
כבר היה בדרך.
לא נשאר זכר. לא נשאר זכר. וזה הכל התחיל ממה? משינוי קטן. הוא אמר, אנחנו לא רוצים יותר להגיע לירושלים. אגב, זה אחד מהדברים הכי מדהימים, עד כמה שהם פרגמטיסטים, ועד כמה שהם אופרטיוניסטים, משום שמה הקשר בין הרפורמים לכותל המערבי? הרי הדבר הראשון שהתנועה הרפורמית מחקה זה
את ירושלים.
ירושלים ואת השאיפה לקורבנות בימות המשיח.
הם לא מעניין אותם ירושלים. אני חושב שאיפה שהיהדות האותנטית נמצאת, שם הם יהיו. אם אנחנו נבקש להתפלל בחוף הים כי זה נחליט שזה בית כנסת, הם יבקשו גם כן להיות שם.
אז כמו לא יעלה ולא יבוא של הבדיחה המפורסמת. הרי הרפורמים התחילו עם הצהרה שקורבנות זה מיושן, והם לא רוצים להקריב יותר קורבנות, ומה זה בית מקדש אם לא מקום הקרבת קורבנות? וירושלים הם החקו מהמחזור. זה מה שקרה. זה מה שקרה, וההידרדרות הייתה מהירה הלאה. ולכן, הגם שאותם רבנים, שמבחינה פלסטית, צועדים בעקבות הרפורמים, למרות שמבחינה מהותית הם יצירו שבוויכוח האמיתי עם הרפורמים, עדיין הוא תורה משמיים, מעמד הר סיני כעובדה היסטורית, הם יצירו בכל פן שהם ודאי מאמינים, מבחינה מעשית הם עושים דברים שההיסטוריה מלמדת שמביאים לתוצאות שהם בעצמם בוודאי לא רוצים שיקרו.
טוב, נניח לעניין הזה או שיש עוד מה להוסיף?
יש עוד הרבה מה להוסיף, אבל נניח לעניין.
נניח בשלב הזה, אוקיי, טוב. נצא עכשיו לעוד הפסקה, מיד לאחר מכן נחזור לתוככי המחנה שלנו, המחנה החרדי, אז פרסמות ושבים מיד.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל כהן. בשבת הקרובה פרשת משפטים, בעזרת השם זה יקרה. מאזיני כל חי מתכנסים לשבת שכולה עונג וחוויה במלון רמדה ירושלים, עם הפייטנים משה חבושה ואליהו אוזן, ובהשתתפות הגאון הרב אברהם יוסף וצוות כל חי, הרב משה בן לולו, אלעד כהן ויהודה שוקרון. הרצאות לנשים עם הרבנית שרה יוסף. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו למספר החדש 02-65-999-50 02-65-999-50.
יש לכם שאלות בהלכה? דרך חיים, עם הרב חיים איידלס. מענה לשאלות בהלכות, הליכות ומנהגים. דרך חיים, חמישי, 20:00, כאן בקול חי.
הבא בתור בבקשה.
שלום, אמא אמרה לי לקנות שני לחם.
כן.
אחד חלב.
כן.
ארבעה לבן.
כן.
ואחד תרייג.
מה? מוכרים פה חבורת תרייג? אני לא מאמין, אני רץ לספר לאבא שיקנה לי גם.
עכשיו, חבורת תרייג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו! 0722-796666.
בואו גם אתם ללמוד כיצד ניתן להקים עסק מהבית באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. גם אתם יכולים ללמוד במכללת מתמידים, עם מומחי המסחר האלקטרוני של המגזר הדתי-חרדי, ולהקים עסק שיניב לכם הכנסה תוך 5 מפגשים בלבד. שמעתם? 5 מפגשים, והעסק שלכם מתחיל לעבוד. רוצים לשמוע עוד פרטים? כוכבית 3096. מהרו, קורסים בירושלים ובתל אביב נפתחים ממש בקרוב. כוכבית 3096. מכללת מתמידים. כוכבית 3096.
פניני הלכה, מאת הגאון הרב אליעזר מלמד שליטה, להעמיק, לדעת ולקיים. ועכשיו מבצע השלמת קרחים במחירים חסרי תקדים. להזמנות 02-970-9588, 02-970-9588.
חדשות ערוץ 10 בדקו וקבעו בשירבית מענה טלפוני אנושי בתוך 30 שניות בלבד. כוכבית 2003, גם חוסכים זמן וגם חוסכים עד 30% בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
אתה נוהג ברכב והמכונית שלפניך, לצדך או מולך, מאיתה או עוצרת לפני מעבר חצייה. גם אם אינך רואה את הולך הרגל, האט או עצור. כי כנראה הולך רגל התחיל לחצות את הכביש. תקנות חדשות קובעות בבירור. לפני מעבר חצייה, עצור אחרי הרכב שלפניך, לצידו או מולו. אל תעקוף אותו. פשוט, חד משמעי, ולא נתון לדיון. שיהיה ברור, רכב המעט או עוצר לפניך במעבר חצייה הוא תמרור.
חושבים חי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
ותן חלקנו, הלימוד היומי שלך. גם אתה יכול. 5 דקות ביום של לימוד משנה, הלכה וגמרא מבוארת. ועכשיו, גם לימוד תורה וגם מתנה. עושים מנוי ומקבלים את הספרון החודשי עד הבית. וגם מקבלים 250 שקלים לקניית מוצרי חשמל, מתנת טרקלין חשמל כהלכה. כן, כן, 250 שקלים לקניית מוצרי חשמל. להצטרפות התקשרו. כוכבית 3029. ותן חלקנו, הלימוד היומי שלך.
ברובע היהודי בירושלים, בבית אבן מעל הקרדו, שוכנת בשעריך מסעדה חלבית איטלקית כשרה למהדרין בדץ הרב רובין. מסעדה יפהפייה, נקייה ומקורה. בשעריך, לאירועים פרטיים, בר ובת מצווה, ימי הולדת, בריתות, שבע ברכות ועוד. בואו לחגוג באווירה קדושה של הכותל המערבי. בשעריך, 054-6699-653, 054-6699-653.
109, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
ההרשמה לשבת הקרובה, פרשת משפטים עם מאזיני קול חי במלון רמדה, בעיצומה. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו למספר החדש 026599950.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
שבוע שעבר עסקנו כאן, עשינו שיעור באזרחות, עסקנו ביחס של המדינה לציבור החרדי, הציבור החרדי ביחס למדינה, הרבה תגובות הגיע לשולחן התוכנית שלנו, לא נתייחס לכולם, עוד נעסוק בסוגיה הזו בתוכניות הבאות, כי יש הרבה שאלות מעניינות בעניין הזה, ואתם מוזמנים גם כן לשתף אותנו במחשבות המאזינים. אני רוצה עכשיו לעסוק במשהו שונה, שהוא באמת קצת רגיש, פנים חרדי. עלה נושא לדיון בשבוע האחרון, והוא עולה לדיון אחת לכמה חודשים. נושא רגיש, נושא של קבלת תלמידים למוסדות החינוך. אני לא רוצה לדבר על מי שאמר ותיח ביקורת בנהלי מוסדות, משתי סיבות. א', לא זה המקום לדבר על כך, אני חושב, וגם האיש החשוב התנצל. לא זה הנקודה, אבל התוכן של הדברים והדברים ראויים לדיון, אנשים שואלים את עצמם את השאלה הזו, למה יש לפעמים אנשים שלא מתקבלים למוסדות חינוך, ואני מדבר לתוך הציבור החרדי, ואני לא מדבר על שאלת האשכנזים ספרדים, כי לא זו הנקודה, שם זה קבע ממקום אחר. יש אנשים שמרגישים כלא רצויים בתוך הציבור החרדי, יש אנשים שאומרים שהזולת לא יהיה רצוי בכיתה עם הבן שלי. יש לי עוד כמה שאלות בעניין הזה, אבל נתחיל עם זה.
תראה.
אגב, שאלות של מאזינים, לא שלי כמובן.
כן. אני רוצה לנצל, בסך הכל מה שאני אגיד זה, אני אסביר למה אני לא מדבר על הנושאים האלה. אבל אני רוצה לנצל את השאלה הזאת ואת הנושא הזה, ולהטריע כנגד רעה חולה שהגיעה גם אלינו, ומקורה באווירה הציבורית התקשורתית בחוץ. הרבה פעמים, בעבר, כשהייתה לי תוכנית עם מאזינים, כשהשאלות הגיעו מהמאזינים ישירות אל השולחן הזה, ומפעם לפעם הגיעו פה שאלות בנושאים שעליהם נאמר בגמרא, הכל יודעים מפני מה קלה נכנסת לחופה, אבל תבוא מהרה על מי שמנבל את פיו. נושאים שהתחנכנו עליהם מאז ומעולם, שעליהם לא מדברים בפרסיה. ואני הייתי מאוד שמח שהשאלה עלתה, והייתי זורק את השואל מהשידור, ואומר, על זה לא מדברים בפרסיה. אז למה הייתי שמח שהשאלה הייתה? כי בגלל שהאווירה היא שהיום הכל פתוח ומותר לדבר על הכל, כי אנחנו אנשים בוגרים, ומה יש להסתיר, אז ניצלתי את הבמה כדי לחנך שלא אצלנו, לא בבית מדרשנו. אני מביא את זה כמשל. אותו דבר גם כן, כל מיני בעיות שיש, שהאווירה היא שאם תעלה אותם לדיון הציבורי, זו הדרך לפתור אותם. ויש דברים שזה ככה, אבל יש דברים שזה לא ככה. שואלו אותי הרבה פעמים, איך אפשר להילחם כנגד תופעה זו או אחרת? אני אומר, לא כל דבר פותחים על ידי שנלחמים נגד. איך אפשר להילחם כנגד הרעב? לא להילחם. צריך לאכול. איך אפשר להילחם כנגד העייפות? אל תילחם.
אבל המינוח הוא לא נכון אולי. לא איך נלחמים, אלא איך מתקנים, איך משפרים, איך גורמים לאנשים חיבור יותר.
אני מביא את זה כמשל. לפי עניות דעתי, קודם כל, אני בוודאי לא אדבר בנושא הזה, כי אני אף פעם לא הייתי מנהל, ואף פעם לא שאל, ובכל מקרה, אם מקרה מגיע לשולחני, ומגיעים מקרים לשולחני, כשמגיע זמן הרישום מפעם לפעם, מגיעים מקרים שבהם מבקשים, מבקשים עזרה כזו או אחרת.
כמו לכולנו, אין אחד מטעם
שלנו. משתדל לעזור שם אם אני יכול, אבל אני אף פעם לא עושה זה בלי לדבר עם המנהל. והרבה פעמים אני שומע דברים מאוד 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 נבונים ומאוד רלוונטיים ומאוד רחוקים מההאשמות שמאשימים אותם. אני לא אומר שזה תמיד ככה, אבל בהרבה מהמקרים זה עשוי להיות ככה וזה ככה. ולכן הייתי מציע לטובת כל הנוגעים בדבר שבנושאים הללו יטפלו בצורה דיסקרטית, כי בהרבה מהמקרים אלה שמעלים את זה לנושא מתפרסמים, ואלה שסובלים נופלים בסופו של דבר חללים. בצורה כזאת או בצורה אחרת. ולא אמרתי בכל המקרים, אבל בהרבה מהמקרים. ולכן הייתי תמיד מציע שהנושאים הללו יעשו בפנים מול פנים. יש עסקנים, יש רבנים.
כן, אבל התשובה שלך, הרב נגר, התשובה שלך היא ביחס לפרט. אני שואל, השאלה כאן היא ביחס לכלל.
הנושאים הללו אין ביחס לכלל. הבעיה היא בעיה של פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים. אני רק רוצה לומר דבר אחד. הרב עמיאל כתב פעם מאמר, נפלא מאוד, שקשור גם לפרשת השבוע. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. למה מתחילים כי תקנה עבד עברי שהוא היחיד האינדיבידואל משולי החברה? אומר הרב עמיאל, בכל העולם כולו מצינו שהחברה מתקנת תקנות על חשבון היחיד לטובת, לתיקון העולם. גם ביהדות יש דברים כאלה, מפני תיקון העולם. אבל היהדות זה המערכת היחידה שיש בה גם תקנות על חשבון העולם מפני תיקון היחיד. תקנת השווים. הרי שגזל מריש ושם אותו בבניין. הוא לא צריך לפרק את הבניין כדי להחזיר את הקרש, למרות שהקרש עדיין לא השתנה, הוא לא קנה אותו בשינוי. הוא ישלם את שוויו, אבל את הקרש לא חייב להחזיר. כי זה יקשה עליו לחזור בתשובה אם הוא יצטרך לפרק את כל הבניין. וזאת למרות שההרתעה כנגד גנבים ננגסת והחברה סובלת. כי הרבה פעמים החברה צריכה לסבול בשביל היחיד. יש נושאים שאף על פי שהם נראים כנושאים חברתיים, והם מקים גלים, צריך לטפל בהם על כל יחיד ויחיד בפני עצמו. ולא תמיד זה טוב שעושים איזה נושא לדיון, לדיון רחב. זה לא, לא תמיד זה משרת את המטרה.
טוב, אבל עדיין, אני...
אני חושב שהדמוניזציה הזאת שעושים מהמנהלים, היא כשלעצמו דבר שצריך להטריע נגדו, מצד שני. זה מאוד מאוד פופולרי לבוא ולדבר על, אל, על המנהלים הנוראים שלא מקבלים.
מי אמר שזה מנהלים? אולי הם מושפעים?
אני לא בטוח שהם מושפעים. אולי במקרים כאלה או אחרים, ההחלטות שלהם נבוא מתוך שיקול דעת, שאולי לא נסכים איתו, אבל צריך להתווכח איתו, וצריך להביא טיעונים למה לא נסכים איתו.
אולי זה מוביל לשאלה אחרת, שקשורה, לא קשורה, נוגעת, לא נוגעת, שאנחנו צריכים, קודם כל חושבים איך לקרב רחוקים. איך מקרבים קרובים?
תראה, השאלה הזאת היא נכונה ביחס לכל תופעה, תחום בחברה שלנו, בחיים שלנו. לקרב אנשים צריך במקולת, צריך בבית הכנסת, צריך בבניין, צריך במעבר חצייה, בכל מקום. דווקא במערכת החינוך. אחד הדברים המוזרים בעיניי הוא, אני שולח את הילד שלי ללמוד תחת חסותם של מחנכים, שאני מאשים אותם באי מוסריות כשבאים לקבל תלמידים, אם הם אנשים כאלה, אז למה אני רוצה שהילד שלי יהיה אצלם? ומתוך היכרות שאני כן מכיר חלק מהמנהלים, הן כתוצאה מזה שחינכו את ילדיי ומחנכים את נכדיי, והן כתוצאה מהמעורבות הציבורית שלי, והן כתוצאה מסתם אדם שמכיר מנהלים, אני רואה בהם אנשי מעלה, ולא כאלה שאינם עלולים להיכשל, אבל כאלה שאינם חשודים על רשעות לשמה. ואם לפעמים האדם עושה טעויות, הוא מתקן אותם. ואם נדמה לי שהוא עושה טעות ולא נדמה שלא, אני אשב ואדבר איתו. ואני לא אדבר איתו דרך התקשורת, וגם לא דרך התוכנית בית מדרש לאקטואליה.
כן, לא, אני לא מבקש שנדבר אליהם, אבל יש את ההדגשים, בתוך המינו אנחנו יושבים, ולפעמים אנשים שואלים שאלות באמונה, שאלות בהשקפה, שאלות, לא בשביל שזה נוביל אותנו לשאלות של הפוליטיקה ושל, וכולי, אלא באמת שאלות מתוך מקום אמיתי של אדם, את יודע מה נשאל את זה אחרת? אנחנו גדלים בחממות, הבנים בישיבות, הבנות בסמינרים, מקבלים שמה את המנה שאנחנו צריכים לקבל שמה של השקפה, של מוסר, של לידישקייט, של הכל. יוצאים החוצה לעולם המעשה, אז מי שנשאר בעולמה של תורה, כלומר לומד בכולל, בסדר, מקבל שמה את המנה שהוא צריך, אבל מי שיוצא החוצה פחות מקבל את זה. מי שיוצא לעולם המעשה, העבודה, ואני מתכוון גם גברים, גם נשים, כי זה משפיע בסופו של דבר עם הבעל לא בכולל. עליהם אני מדבר, איך אנחנו מקרבים קרובים, אני מקווה לומר, איך נותנים את הזריקת יידישקייט לכל אחד, איך אנחנו לא נותנים, איך אנחנו מקבלים, מה אנחנו צריכים לקבל, ואני מדבר על הרבה מאוד פרט ועוד פרט ועוד פרט.
אני חוזר ואומר מה שאמרתי קודם, ברגע שאנחנו נהפוך את האנשים לקבוצה עם תיוג, זאת תהיה בעיה. ברגע שאנחנו הופכים את האנשים לאדם ועוד אדם ועוד אדם, והם נטמעים עם עין כמובן בתוך המערכת, אז אין בעיה בכלל.
כלומר
שוב אני אתן על זה משל. בזמנו כשהתחילה מערכת התשובה לגדול ובעלי תשובה התחילו להיות יותר ויותר במספר, בכמות ובאיכות. התעוררה שאלה מהותית, שניהלנו עליה דיונים רבים בינינו לבין עצמנו, ועל שולחנם של גדולי ישראל. מה עדיף? האם עדיף שהם יתארגנו לעצמם לקהילות משלהם, או לא? ואם לא, אז איך עושים את זה, את הלא? הנטייה של אלה שאני באתי איתם במגע הייתה תמיד לא. לא עושים קהילות נפרדות. הדרך היא שהם צריכים להיות חלק מהמערכות הקיימות. עכשיו,
ככה מושפעים אגב.
יש גם דרך שלישית. הם גם משפיעים לטובה.
מושפעים.
אבל אני אומר, הם גם משפיעים לטובה. הם מביאים איתם הרבה מאוד רעננות, הרבה מאוד נדוניה, והם גם משפיעים לטובה. וגם בדרך הזאת יש שני דרכים. כיסים קטנים בתוך המערכות, או יחידים שפשוט מתארים בתוך המערכת, ואני תמיד הייתי בעד העניין הזה, של יחיד ועוד יחיד ועוד יחיד ועוד יחיד ועוד הרבה יחידים, שיש דין של ביטול ברוב של כמאי כמאי בטיל, שעוד אחד נכנס ומתערב, עוד אחד נכנס ומתערב, עוד אחד נכנס ומתערב, ובצורה כזאת גם בתוך מחזור האדם הגדול של היהדות, שומר את המצוות, הם מביאים איתם את הגניום שלהם, את הנדוניה שלהם, את האישיות, את ההתגברות, את הראש הפתוח, את המערכות המיוחדות שלהם, ומהכל ביחד כולם נהנים זה מזה.
טוב, הבנתי. הרבה לא ענית, אבל בסדר. עוד בסדר גמור. טוב, אנחנו מגיעים לסוף התוכנית, כמדי ערב, שעה חולפת לה במהירות C. המייל והפקס מזומנים לקבל את הנושאים שלכם לדיון, 03-578-5541, או במייל bkstrudel93fm.co.il. אנחנו נסיים, ונאמר לך תודה רבה, רב נגרשל.
תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינים, ולילה טוב.
תודה רבה גם לצוות שלנו, לסגי פרלמוטר, לרוי קנטן, דוד קליגר, לילה טוב לכולם, בשורות טובות.
בשבת הקרובה פרשת משפטים בעזרת השם זה יקרה. מאזיני כל חיים מתכנסים לשבת שכולה עונג וחוויה במלון רמדה ירושלים עם הפייטנים משה חבושה ואליהו אוזן ובהשתתפות הגאון הרב אברהם יוסף וצוות כל חי הרב משה בן לולו אלעד כהן ויהודה שוקרון. הרצאות לנשים עם הרבנית שרה יוסף. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו למספר החדש 02-65-99-50 02-65-99-50.
ניהול וייעוץ ארגוני לומדים במרכז ינר, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינר, ללמוד, להוביל, להשפיע.
02-6321-600.
סדרת הפרדס של פריגת בחשות הרב לנדה שליטה מתחדשת עם טעמי הדרים עסיסיים, תפוז מנדרינה ואשקולית פומלית. תתאמו, תתחדשו, תהנו. פריגת, בטבע שלנו.
זוהי קריאה אחרונה לזוכי מבצע קורנפלקס תלמה. הטיסה שלכם לארצות הברית יוצאת בקרוב.
תלמה מטיסה אתכם לחופשה זוגית בארצות הברית. קנו שתי אריזות קורנפלקס תלמה המשתתפות במבצע, שימרו את החשבונית, התקשרו כוכבית 8011, השתתפו בהגרלה ותוכלו לזכות בחופשה זוגית בארצות הברית, כולל טיסות ואירוח לשישה זוכים.
מים, כולנו צדיקים וכולנו מחפשים השקעה סולידית ובטוחה. בדיוק השבוע סיפור לי על אחת כזו. תקשיבו, שכונת העתיד של חולון יוצאת בקרוב לדרך ונותרו יחידות קרקע אחרונות. ממליץ לכם להתקשר לחברת מלכה השקעות, כוכבית 5751.
הבא בתור בבקשה.
שלום, אמא אמרה לי לקנות שני לחם.
כן.
אחד חלב.
כן.
ארבעה לבן.
כן.
ואחד תרייג.
מה? מוכרים פה חבורת תרייג? אני לא מאמין, אני רץ לספר לאבא שיקנה לי גם.
עכשיו, חבורת תרי"ג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו! 0722-796666.
חבורת
ההרשמה לשבת הקרובה, פרשת משפטים עם מאזיני קול חי במלון רמדה, בעיצומה. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו למספר החדש 02-65-999-50.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה: נהג, ראית רכב מעט עוצר לפני מעבר חצייה? עצור גם אתה.
את שידורי קול חי ניתן לקלוט בירושלים בתדר 92.8 FM ובשאר אזורי הקליטה בתדרים 93 ו-92.8 FM.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי, תמיד איתי. חדשות קול חי, השעה 11.
לילה טוב, שלום רב. באולפן ישראל בן צבי. מנהרה של ארגון הטרור חמאס באזור נצרים שברצועת עזה קרסה הערב. לוחם בזרוע הצבאית